אנחנו מתחילים ללמוד את המאמר, דיבור מתחיל להבין מה שכתוב באוצרות חיים, נמצא באוספות לליקוטי תורה על ספר ויקרא, בדף נון א' בעמודה השנייה למטה. אוצרות חיים זה אחד מהספרים של הארי הקדוש. אחד מהספרים שרבי חיים ויטל כתב, הארי הקדוש כידוע כמעט ולא כתב כלום, רוב ספריו נכתבו על ידי תלמידו, רבי חיים ויטל, ואחד הספרים נקרא אוצרות חיים. יש רשימה של הרבה ספרים שהוא כתב, יש אוצרות חיים, ובהמשך נזכיר גם ספר מבוא שערים, גם זה ספר של הארי הקדוש שכתב רבי חיים ויטל. בתחילה אנחנו מביאים ציטוט מילה במילה, איך שזה כתוב בספר אוצרות חיים או במבוא שערים, שזה ציטוט קבלי מוחלט. חלקו מוכר לנו מציטוטים שמופיעים במאמרי חסידות. פה אדמו"ר זקן ירחיב מאוד להסביר את זה בשפה של תורת חסידות חב"ד, להבין את המשמעות העמוקה של הדברים האלה, וכמובן ללמוד אותם בצורה כזו שנצליח להפשיט את המושגים מהמשלים שהם נראים מאוד גשמיים, ולהבין שהמשלים הם רק משלים והתכנים הם הרבה יותר מופשטים ממה שזה נראה. כל פנים אנחנו קודם כל נקרא את הלשון ונתחיל להתקדם לאט לאט. אז המאמר פותח במילים להבין מה שכתוב באוצרות חיים בתחילתו. תחילת הספר אוצרות חיים כתוב כך, ואז מתחיל ציטוט. כאשר עלה ברצונו להציל הנאצלים, שעלה ברצונו של הבורא להציל הנאצלים, צמצם עצמו באמצע האור שלו ונשאר החלל בינתיים, עד שנמצא עולם האצילות בכל העולמות נתונים בתוך החלל הזה, והאור אינסוף מקיפו בשווה מכל צדדיו. עד כאן לשונו. ברור לכל קורא שיש כאן תיאור מאוד מופשט, צריך להבין על מה הכוונה. ובהגעה שם איתה, שם יש הגעה בספר אוצרות חיים, בהגעה יש תוספת של עוד שורה, שגם היא כמובן מאותו סגנון, ונשאר חלל, הרי היה קודם את הציטוט הראשוני, שהיה כתוב את הלשון, ונשאר חלל בינתיים. אז בהגעה כתוב, ונשאר חלל, לאו דווקא נשאר חלל, כי נשאר שם רשימו מהאור. לא חלל, אלא רושם של האור, אבל גבי האינסוף נקרא חלל, עד כאן לשונו. שוב, אנחנו עדיין בשלב הציטוטים הקבליים נטו. נעבור את הגריים, ההגעה של הרבי הצמח צדק, נמצא בעמוד הבא, שורה שביעית מלמעלה, אחרי הסוגריים, מביא עוד כמה שורות, וכתב שם עוד באוצרות חיים. יש עוד מה שכתוב בספר אוצרות חיים, ובמבוא שערים, הראשי תיבות, ובמבוא שערים, שזה עוד ספר של הארי הקדוש, כתוב שם שהצמצום אינו מיעוט באור, חס ושלום. הצמצום זה לא שהאור, חס ושלום, יש בו מיעוט, כי אם הכוונה היא שנסתלק האור מהמקום פנוי לצדדים. על כל פנים, עד כאן סוף ציטוטים קבליים. מכאן מתחיל הביור של אדמו"ר הזקן על ה... על המאמר. הוא אומר כך, 102, הוא אומר כך: ולכאורה, כשאנחנו קוראים את כל הציטוטים הללו באוצרות חיים או במבוא שערים, וקוראים לשונות שהסתלק האור ונהיה חלל, מקום פנוי וכולי וכולי, כל הלשונות הללו, ולכאורה כל זה תמוה ובלתי מובן. כשקוראים את זה נשים בשכלנו להבין מה המשמעות, יש כאן תמיהות והדבר לא נתפס בהבנה שלנו. מדוע? מה השאלה? איך שייך צמצום וסילוק מקום לצדדים? מה שייך בכלל להתבטא בסגנון הזה שיש סילוק של האור? האור הסתלק לצדדים, זה היה הציטוטים והלשונות מהספר אוצרות חיים. איך שייך לומר באור אינסוף, איך שייך לומר באור האינסופי של הבורא, איך אפשר לומר איך שייך לומר כזה דבר מהאור אינסוף, שאינו מגדר מקום כלל, בכלל הוא לא בגדר מקום, לא בגדר שטח, ששייך בכלל לומר סילוק וצמצום, מה זה הדבר הזה? מה המשמעות כמובן? כמובן שכל מילה שכתובה בספר שבשם האר"י הקדוש הכל אמת ויציב, רק פשוט צריך את הכלים להפשיט את הדברים מההגשמה שלהם ולהבין איך לקרוא את זה. ועוד, שאלה נוספת שמתעוררת כשקוראים את הקטע הזה, דאקטיב, הרי כולנו מכירים את הפסוק שהנביא מלאכי אומר, אני השם לא שיניתי. שהמשמעות של הפסוק הזה, כפי שזה מופיע בחסידות, שאין שום שינוי באלוקות. לא משתנה שום דבר. העולם, הבריאה, שום דבר לא משנה. שאין בו שום שינוי יתברך בין קודם שנברא העולם לאחר שנברא. לא שייך לומר שום שינוי אצל הבורא, שלפני הבריאה הוא היה באופן אחד, וכתוצאה מהבריאה נהיה משהו אחר. לא שייך לומר שינוי, זה שייך להגיד אצל נברא, שלפני שהוא היה תרוד במשהו, הוא היה באופן אחד, ואחרי שהוא, או שהוא פחות תרוד, או שהוא תרוד עוד יותר, אז משהו ישתנה אצלו. אבל כמובן אצל הבורא, זה השאלה גם מה המשמעות, כל זה. שהרי הצמצום, עצם הדבר שמתייחסים למושג הזה, של צמצום, זה כבר, זהו לכאורה עניין שינוי באור, זה כבר שינוי. אז מה נאמר? שיש כאן מצב שלפני הבריאה ולפני הצמצום היה אופן אחד, וכתוצאה מהצמצום אופן אחר, אז יש כאן שינוי מסוים, אז איך זה מסתדר עם הפסוק, אני השם, לא שנית. כדי להבין את כל המושגים המופשטים הללו, איך להבין אותם, ואיך להבין איך הם מסתדרים עם המוכר לנו מציטוטים אחרים, אז הוא אומר, והנה מתחילה יש להקדים, לבאר מה שאיתה בספרים. לפני כן ניתן הקדמה של עוד עניין, עוד מושג, עוד משמעות, שמופיע בהרבה ספרים, וגם את זה צריך להבין. שוב, הוא יביא ציטוט, ויסביר לנו שאת הציטוט הזה שאנחנו מכירים, זה לא כמו שהדבר מובן בפשטות. מה כתוב בספרים? שהשמות, יש שמות מסוימים שאנחנו מכנים את הבורא. שם אלוקים, שם הוויה, שם אדני, שמות שונים. שאנחנו מכירים את המושג שבעה שמות שאינם נמחקים. אז כתוב בספרים שהשמות הם בעשר ספירות. כתוב שכל אחד מהשמות מבטא ספירה מסוימת. לדוגמה, כמו שם כל וחסד. איפה שמוזכר שם כל, אז הכוונה היא לספירת החסד. כמו שנאמר, חסד, כל, כל היום. אז רואים שכשמדברים על מידת החסד, מתכוונים לשם כל. או שם אלוקים, שאומרים שם אלוקים, מה הכוונה? זה אנחנו מכירים בגבורה. אז לכאורה אנחנו מייחסים שמות של הבורא לספירות מסוימים. אז הוא מיד מאיר ואומר, אין הכוונה חס ושלום על הספירה ממש. אין הכוונה חס ושלום לומר שמידת הגבורה זה אלוקים, ומידת החסד זה כל. חס ושלום לומר על הספירה ממש שם שמיוחס לבורא בעצמו. לומר שמידת חסד נקרא חס ושלום כל? נגיד שחסד נקרא כל וגבורה נקרא אלוקים? הוא אומר חס ושלום. למה חס ושלום? שהרי הספירות הן מידות עליונות. הספירות זה לא הוא. הספירות זה המידות שלו. והיינו, מדובר בכוחות מסוימים שיש להם את ההגדרות שלהם. והרי אמרו רבותינו ז"ל על פסוק בכל קוראינו אליו, יש פסוק שאומר, סיום של הפסוק זה, שאנחנו קוראים ומתפללים, למי אנחנו מתפללים? אליו. אז חז"ל מדייקים במילה אליו, אליו ולא למידותיו. אנחנו לא מתפללים למידת החסד, לא מתפללים למידת הגבורה, מתפללים לקדוש ברוך הוא, לעצמו. כאובה בפרדס בסופו, כמו שהדבר מופיע בספר הפרדס. וגם עוד דבר, למה אי אפשר לומר שהכוונה היא על הספירות? הוא אומר פשוט, הספירות הם עשרה. הספירות זה עשר ספירות. יש את הלשון, כמובן בספר יצירה, ספר יצירה כתוב שזה 10, שאומרים שיש 10 ספירות, הדיוק הוא דווקא 10, 10 ולא 9, 10 ולא 11. והשמות, והשמות הכוונה בהם, כשאומרים את השמות למי מתכוונים, על הבורא יתברך ממש הוא אחד יחיד. לא שייך לומר שהשמות אלוקים זה ספירה. ספירה זה 1 חלקי 10. ואלוקים זה הוא בעצמו שהוא אחד ויחיד, לא שייך להגיד בכלל איזה. ולכן, מכיוון שברור לנו שכשאומרים את השמות לא מתכוונים לספירות, מתכוונים אליו. ולכן אמר בספר יצירה על ה-10 ספירות, לכן בספר יצירה שמתייחס לכל ה-10 ספירות, יש שם לשון, ואדון יחיד, כל מלך נאמן, מושל בכולן. דהיינו שברור לנו שה-10 ספירות זה הכוחות שלו, זה לא הוא, הוא בעצמו למעלה מזה. דהיינו כל השמות שאנחנו מכנים, את מי אנחנו מכנים בשמות? לא את הספירות, אותו בעצמו. ולכן אמר בספר יצירה, לכן בספר יצירה כתוב על ה-10 ספירות, זה קראנו כרגע, ואמר עוד, מה כתוב עוד שם בספר יצירה? ולפני כיסו הם משתחווים. דהיינו הספירות משתחווים לפני כיסו. דהיינו הספירות בתהילים אליו. אז ברור לנו שהשמות זה אליו, והספירות זה הכוחות שלו. היי בספרי קבלה, כשאתה קורא, כתוב במפורש, כמו שהביא קודם ציטוט, שם כל זה חסד, ושם אלוקים זה גבורה, אז איך אפשר לתווך את הנחת היסוד הפשוטה, שהשמות זה אליו ולא לספירות, לעומת הציטוטים שכתובים בספרי הקבלה, באופן פשוט, שהשמות זה לספירות, איך אפשר לתווך ביניהם? אז הוא אומר, ומזה הטעם, בגלל השאלות הללו, ובעצם גם בגלל השאלות שאנחנו שאלנו קודם על מה שכתוב בספר אוצרות חיים במבוא שערים, בגלל השאלות הללו, בגלל הגישה שאדם לומד את הספרים הללו בלי הכנה מוקדמת, הוא עלול להגיע לכל מיני מסקנות שהן לא נכונות. מזה הטעם אמר קדוש השם, הרב ישראל בעל שם, נשמתו עדן, מהסיבה הזו אמר הבעל שם טוב הקדוש, אשר בלימוד ספרי הקבלה יש להיזהר. כשאדם לומד ספרי קבלה בלי הכנה מוקדמת, הוא לומד קבלה, צריך מאוד מאוד להיזהר. מה צריך להיזהר בספרי הקבלה? שלא ידמה הדברים כפשוטתן. אדם קורא את מה שכתוב בספרי הקבלה, ומסביר אותם כפי שזה נראה לו מה שכתוב. הוא מביא ציטוט, כך כתוב. אתה צריך לדעת איך לקרוא את מה שכתוב. יש שם הרבה דברים שכתובים, והם בדרך משל, ובדרך מאוד מאוד רחוקה מההגדרה כפי שהיא, ואתה צריך כלים איך לקרוא את המושגים בספרי הקבלה. למשל, כתוב שם שהעשר ספירות נקרא כל או אלוקה, אז חס ושלום, אל תקרא את זה כפשוטו. ברור שזה לא כפשוטו, כי כל או אלוקה זה הבורא, והספירות זה הכוחות שלו, ואל תתבלבל ביניהם. וגם, עוד דבר כותב הבעל שם טוב, שלא יומשך אחר שאר כינויים גשמיים הנזכרים שם על דרך משל. יש הרבה כינויים גשמיים שכתובים בספרי הקבלה על הבורא, כמו שהבאנו קודם, שצמצם על הצד ושינה וכולי. אז כל הביטויים הללו שכתובים בספרי הקבלה, שהם מכנים את הבורא בכל מיני כינויים גשמיים, אז הוא אומר, אל תימשך אחרי הכינויים הגשמיים חלילה לייחס אליו את כל הכינויים הללו כפשוטו, כי אז אתה מגיע לטעות חמורה במושגים מאוד מופשטים ואלוקיים, אז צריך לדעת איך לקרוא את זה. עכשיו, פה, בקטע הבא, זה יעשה תיווך ראשוני קצר, איך בכל זאת אפשר להבין את דברי המקובלים, שבכל זאת כינו את הספירות בשמות שמתכוונים בעצם אליו, שהם אומרים שם כל בחסד, שם אלוקים בגבורה, איך בכל זאת אפשר להבין את זה, אז זה יבוא כאן איזה תיווך מסוים. כל זה כמובן כהקדמה למה שאנחנו נקרא ונלמד על כל העניין הכללי שפה הוא שואל קודם.